יש בתלמוד, בעיקר במסכת תוריות, דף י"ג, שם הגמרא עוסקת בכמה דברים שצריך האדם להיזהר בהם, שלא יבוא לידי שכחה של התורה. כי צריך לדעת שרבותינו אמרו שיזהר האדם שלא יבוא לידי שכחה, זה לא תלוי מה שהוא רוצה או מה שהוא חושב. כמו שיש הרבה לפעמים מתלוצצים, הוא אומר, מה יש, זה טוב לשכוח, אני שוכח את הצרות שיש לי, שוכח מה שאשתו עושה לו, שוכח, זה לא ככה. שכחה זה בא מצד הסתרה ההרה. לכן תראו אצל עמלק, התורה מזהירה, זכור את אשר עשה לך עמלק, מסיימת, לא תשכח. מה הקשר? הקשר הוא, שאם האדם בא לו שיחה, סימן שהחיצונים מתגרים בו, והחיצונים יונקים ממנו, ורוח רעה חס ושלום שולטת עליו. זה אחת הטעמים שאנחנו עושים, נטילת ידיים בשחרית, וכן אם אדם נגע במקומות המתונפים, בגופו או בכל דבר שהוא מתונף, צריך לרחוץ את ידיו, ואם לא, משכח תלמודו. ומשכח תלמודו בפני עצמו, זה עוון גדול מאוד. הגמרא אומרת שמי ששוכח את הלימוד שלו, עובר לאו מהתורה. שנאמר, רק ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. יש לנו כלל, כך הגמרא אומרת, כל מקום שהפסוק אומר, הישמר, וכן פן ועל, זה לב. כמו הישמרו לכם ונפתה לבבכם, ועוד. אז כאן כתוב, אפילו כמה מילים, רק הישמר לך, שמור נפשך מאוד פן תשכח. דרשו רבותינו, שכל הדברים שגורמים לשכחה, אדם צריך להיזהר שלא לעשות אותם, כדי שלא ישכח. ויש, נגיע כעת לסוגיה עצמה, מסכת תוריות דף י"ג, גמרא שם אומרת, 10 דברים קשים ללימוד. לא אמרה ישכח או לא ישכח, יש בזה כמה פירושים, וכולם אמת. קשים, זאת אומרת, יהיה לו קשה להבין את הלימוד. אם הוא עובר על אחד מ10 הדברים הללו. ומהם? הגמרא אומרת, העובר תחת אפסר של גמל. הגמל, יש לו כמין מרכבה עליו, מימין ומשמאל, והוא גבוה. אז אל תעבור גם נגד הבליטות, מתחת לבליטות שיוצאות מהגמל, כי זה גורם שיחה. למה? רוח רע, אנחנו לא יודעים למה. וכן, ממשיכה הגמרא ואומרת, זה אחד הדברים שמצוי היום בינינו, מאוד קשה וצריך להיזהר, העובר בין שתי נשים, אישה מימין, אישה משמאל, והוא עובר, שוכח את הלימוד שלו. וכן, אישה שעוברת בין שתי אנשים, אז לא שהאישה תשכח, תשכח, היא שוכחת הרבה דברים. מה שהיא רוצה או מה שהיא לא רוצה. אלא הכוונה, האיש הזה, שאישה עוברת בינו לבין חברו, היא גורמת לו שיחה. וכן הגמרא ממשיכה ואומרת עוד דבר, שצריך לשים עליו לב, האוכל פת שלא בשלה כל צורכה. כלומר, מחילה, תגיד לו רק, שלא טוב להפנות גב לארון קודש. כן, כן, זה הבחור. תגיד לו, לא טוב גם לארון קודש. כן, כדאי להיזהר בזה. והאוכל פת שלא בשלה כל צורכה. זאת אומרת, הפת לא אפויה כל כך, והוא אוכל אותה. והאמת בזה, יש לנו בעיה. היום משל אלה שאוכלים בלינצ'ס, או מה יש עוד, נו? מה רצית להגיד? לא שומע. פיתה, יפה, אז מחפשים את הפיתה האפויה, לא צריך שתהיה קרש או שחורה, אבל לפחות שיהיה אפוי, ולא פעת שהיא לא אפויה כל צורכה. לכן הגמרא ממשיכה ואומרת, האוכל בשר זוהמה ליסטרון, מה פירוש? הטבח, כשהוא מבשל את הסיר של הבשר, או הגברת בבית, אז הם בוחשים את הקדרה. יש לו כף, ולמעלה יוצא כמו קצף של האוכל, או לפעמים כל מיני פירורים שיש למעלה צפים, והוא אוכל מזה. זה גורם שכחה, אז אמרו שדווקא שאוכל מתוך אותו כף. והשותה מים שעוברים תחת אמת המים העובר בבית הקברות. בבית אלווין עובר שם איזה שלולית של מים, מים זקים, מעיין, והוא עובר שם, והוא לוקח את המים מהמים האלה, להתכופף ולוקח ושותה. אז זה שותה משם, זה נקרא שהוא שוכח, שוכח את הלימוד, והמסתכל בפני המת. אם הוא צריך לזהות אותו, זה משהו אחר. אבל הוא בא להסתכל, תעניין, לראות איך הוא נראה. אסוף, זה גורם שכחה. כן. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, סתנה, שתי נשים, זה עמד לך זה דבר הכי מצוי. יוסף יגיד לך תכף את כל הפרטים. ברוך אתה, אלוהי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואחר כך, עוד דבר, הקורא כתב שעל גבי המצבה, קבר. אבל איזה כתב? כתב בולט. אבל שוקע, משיבה הגמרא, לית לנבא. אז אלה הם הדברים. עכשיו צריך להבין. אמרנו שדבר מצוי מאוד. יוסף! מספיק בסוף השיעור, אתה מפריע עם ההודעות שלך. פרקו את כל ישראל, לא שמעת? אז... אמרנו שהעובר בין שתי נשים, זה דבר מאוד מצוי, שאנחנו הולכים בדרך, ונשים נמצאות שם בדרך, ואנחנו עוברים ביניהם, צריך להיזהר, מתי זה אסור, מתי זה מותר, ואם יש איתי עוד מישהו, שני גברים נגיד, ועוברים בין שתי נשים, האם זה מותר, ומה קורה אם הן הולכות, או אחת עומדת ואחת הולכת, או הרבה פעמים קורה שאתה עובר באוטובוס, ויושבות נשים מימין ויושבות משמאל, האם זה גם בכלל או לא בכלל? ומה קורה לו עליכם נשים גויות ברבינן והארץ מלאה גויות, אז גם כן או לא? ועוד דנים בזה, כל כתוב, צריך רק לחפש ולמצוא, וכמה מרחק יהיה ביניהם, וכמה מרחק בינך לבין האישה. צריך שיהיה 400, אם יש 400 זה בסדר, 2 מטר. וכן, מה זה אישה? נשואה, רווקה, ומה עם נערה, ומה עם קטנה, היא גם כן בכלל אישה או לא? וכן, קרובות, זה מצוי הרבה בבית. שתי החיות שלו באו, אחד ממינו, מקיפים אותו. ממיננו גבריאלה, משמאלנו מיכאלה. מה הוא יעשה? זה גם שאלה. ומה הדין אם יושבים, אם עומדים? כל זה צריך ביאור בעזרת השם, נשתדל להבין אותם. אז רש"י אמר, למה הגמרא אמרה קשה לשמוע? רש"י הסביר, קשה להבין. זאת אומרת, הוא, אם הוא לא נזהר בזה, שהולך בין שתי נשים, אז הוא עובר ביניהם, אחר כך כשהוא בא ללמוד, קשה לו להבין את הלימוד, את הפסוקים, את המשנה, את ההלכה וכדומה, קשה לו להבין. אבל יש אומרים, כך גם הרשב"ם מביא, משכח את הלימוד. זה מה שדיברנו על שיחה. כי כאן כל הדברים הללו גורמים שהאדם ישכח את הלימוד שלו. אז מה עושים? האמת שבמקום רש"י אמר שאם עובר ואיתו עוד אחד, זאת אומרת שני אנשים הולכים בין שתי נשים, מותר. למה? יוצא שאני מצד אחד יש אישה, מצד שני יש גבר, וגם זה חברי שהולך איתי, מצד אחד יש לו גבר, מצד אחד אישה. ומה שאסרו, מה שאמרו שזה מסוכן, זה רק בין שתי אנשים ממש. אז ככה, יש לנו עוד סוגיה, זו סוגיה אחת במסכת הוריות עוד ג' שם הרבה סגולות הגמרא הביאה, גם לא לאכול משירי עכבר, שירי חתול, יש אמרו גם משירי כלב, ועוד, והגמרא מביאה שם כל מיני ראיות. שובש. אז זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה במסכת פסחים. מסכת פסחים שם ידוע מקוף י' א' עד קוף י' ג' יש המון דברים של סגולות שאנחנו לא מבינים אותם, אבל הגמרא הביאה אותם שאסור לעשות אותם. הגמרא שם הביאה ככה, אין ממצעין ולא מתמצעין. פירושו, אני לא הולך באמצע של שתיהם, והרשימה של כמה דמויות ובריאות, וגם הם לא ילכו בינינו. לא אני ביניהם ולא הם בינינו. אחד מהם, לא שומע. תכף אמרת לך שזה הסעיף האחרון, קרובתו. זה עוד מעט. בוא נלך לפי סדר כדי שנוכל להבין מה כן ומה לא. אז אם שכחתי, אז תזכיר אותי. אלפה, את האישה אף פעם לא שוכחים. אז הוא אומר, עכשיו מה קורה? הוא בא ללכת, אז אסור שיהיה אישה מפה ואישה מפה. שואל את הגמרא, נו, מה יעשה אדם שהוא מסכן, הלך ברחוב, ופתאום אין ברירה. יש לו רק מעבר אחד, ובאותו מעבר יש אישה מימין, אישה משמאל. מה לא יעבור? או באוטובוס, כמו שאמרת, בתחנה. נו, הלו, תזוז. מה, אני לא אעבור? תעבור ויאמר פסוק שמתחיל באל ומסיים באל. מה זה? זה קראנו אתמול, פרשת בלק. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. יאכל גויים צריו, הפסוק אחריו, יאכל גויים צריו, היצא ויגרם, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? הנה, התחלת באל וסיימת באל, עכשיו אתה רגוע, אין לך שום בעיה, זה הפסוקים האלה, שני הפסוקים האלה, מתחילים באל ומסיימים באל, זה מסדר את העניינים. יש מי שכתב, יש מי שכתב, שגם יאמר איזה בקשה מהקדוש ברוך הוא, אבל לא עד כדי כך, זה בזמנם, תכף תראה, בזמנם היה יותר חמור. היום בימינו הרבה יותר קל, כך כתבו הפוסקים, שיש מקום יותר לצד הזה. וכן, אם עבר בשני נשים משני צידי השביל, שביל, הוא הולך בשביל, שביל או כביש רגיל, פעם לא היה שביל, לא היה כביש, היה שביל. או הולך במדרכה, מה יעשה? יושבת אישה פה, יושבת לה. ואישה עוברת מכאן, והוא אי אפשר, הוא צריך לעבור בין שתיהם. אז אותו דבר, גם כן, יאמר את הפסוקים האלה, ויהיה בסדר. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, וכאן צריך לשים לב, הרבה חושבים, אתה דתי, או אתם חרדים, זה אסור. כמה פעמים זה קורה? אני יוצא לי הרבה ללכת לפעמים לשיעורים בכל מיני מקומות. אתה בא, אתה רואה מלא נשים בכניסה. טוב, תזוזו, הם לא אכפת להם. והם מתערבים, גברים ביניהם. והגמרא שם אומרת, זו סכנה גדולה, שאם האישה היא בתחילת ימי נידתה, בימים הראשונים שלה, אז, והוא עובר שמה, השם ישמור, אז זה יכולה לגרום לו שיהיה נכפה. מה זה נכפה? זה אפילפסיה. קבל מחלת אפילפסיה. אז היום הרופאים אומרים, זה תאי המוח, גלי הראש, אני יודע מה, גלים כל מספריך וגליך עליי עברו. אבל זה. ואם זה סוף, רגע, אם זה סוף הנידה שלה, נפגע מעין לרע. אז אוי לא מכאן, אוי לא מכאן. בעיקר אם היא נידה. כשהיא לא נידה, זה לא טוב, הוא שוכח תלמודו, או ניזוק, אבל לא הנזקים האלה. כאן זה שני נזקים חמורים מאוד. זה יכול להגיע לסכנת חיים. אז שאלת? אם הוא תופס, מחזיק מישהו, אז זה בסדר. תהיה רגוע. אחר כך כבר המביאה, רבי סמלאי היה בכסרין. כסרין זה שמה של קיסריה של היום. היא הייתה עיר מחוז ועיר של מוסדות השלטון הרומאים בזמן התלמוד. עכשיו מי היה בעיקר? בזמן התלמוד רבי אבהו. הוא היה גר שם. ורבי אבהו היה מקורב למלכות, והקיסר היה לו מושל מטעמו, היה גר בקיסרין, בקיסריה. וכל ההוראות של ממשלת רומא המרשעת, שם היו עוברות דרכו. עד כדי כך, שרבי אבהו היה לו בן בשם אבימי, הוא תמיד חכם חשוב, היה חריף מאוד, צעיר. ואבימי זה הראה, אבא שלו נמצא, וכל היום נכנסים אצלו ויוצאים אנשים. אבל לא כל היום, היה לו הרבה אבו, היה ראש שיבה, יש לו תלמידים. אבל מתעסק גם בענייני ציבור, מה יעשה? צריך להציל את עם ישראל. אז הבן, לפעמים היה עושה גם כן חסידות ומצוות. אמר לו, שמע, בוא הנה, אני שהייתי בגילך, אני למדתי תורה, לא התעסקתי. מה אתה מתעסק? מה אני אעשה? אני בבית ובאים אנשים, באים זה, באים אתה לא נמצא, באים אתה לומד. אמר לו, קום סע לטבריה. לך לשם, תעסוק בתורה. שם יש ישיבות. הישיבות גדולות. בהתחלה היה רבי מאיר. נפטר רבי מאיר, בא במקומו, עליו השלום, היה רבי יוחנן, האמורה. אז היו שם חכמים. והנה, יום אחד, אחרי שנה, בא מישהו טבריאני לקיסריה, אומר לרבי אבהו, אתה יודע, הבן שלך איזה צדיק? מה הצדיק? אומר, גומל חסד, מה? איפה שיש נפטר שאין לו קרובים, הוא ערירי, הוא מטפל בו. והוא דואג אם יש חולים, יש זה. מה? שלח לו מיד שליח. אני בלי אין קברים בקיסריה. שלחתיך לגמול מתים בטבריה, בוא לפה. גער בו. והוסיף אותו לידו, השגיח עליו שילמד תורה, ויצא תמיד חכם. יוצא, צריך להיזהר, הצעיר, לפעמים אוהב לעשות חסדים, אבל הוא עדיין צעיר, הוא לא בשביל זה. שהוא צעיר, יושב ילמד תורה. ככה גמרא מביאה את המעשה הזה, זה תלמוד ירושלמי. אז אם כן, מכאן ראינו, אז היה עליו שלום בכסרים, רבי סמלאי, והגמרא אומרת שככה הוא עשה. הוא עבר, והיו שתי גויות, שתי נשים, אחת ממנו, אחת משמאלו. הוא מיד הסתכן, ולא כתוב מה, בגופו ובממונו. כנראה באו שודדים עליו. והוא הבין שזה בגלל זה. מה זה? ולמה? כיוון שתדעו, כל אדם שהולך בדרך ואיפה שהוא נמצא, גם עכשיו שאנחנו יושבים פה, יש לנו שני מלאכים ששומרים עלינו, אחד מימין, אחד משמאל. בשבת זה משהו אחר, זה מלאכים מיוחדים לשבת. אנחנו אומרים להם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. אבל כל יום, כך כותב גם ברמב"ם, איפה ראיה? כתוב בתהילים פרק צדי א', כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ומה שמם? הם סופי תיבות של הפסוק הזה. אחד יוד וב ה' חף, והשני כף למד כף. וטוב לכוון בזה. זה סופי תיבות. כי סיים ביוד. מן אחיו וב. יצווה ה' לאח חף. יוד וב ה' חף. והשני מצד שמאל חף למד חף. לשמורך בכל דרכיך. כשאדם אומר עושה בסתר, כוון בזה, כך כותב רבנו ארי. בין המלאכים לא יעזבו אותו, ישמרו עליו. אבל כנראה כשהוא עובר בין נשים, הם זזים משם. אז הוא נמצא בלי שמירה, ויכולות להזיק אותו. יש אומנם במקומות אחרים כתוב, שחששו שהם מחשפות. היה מצוי הרבה נשים, היו עוסקות בכיסופים. וכתוב הפוסקים, שהיום בימינו זה לא שייך. אבל עדיין האיסור במקומו עומד, ובפרט כשהיא אסורה בימים שהיא נידה. זה מסוכן, אז צריך להיזהר. אז כך עשה. מה הוא עשה? הוא אמר את הפסוקים. אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראיהם לא, כעת יאמר כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב לישראל, מה פעל אל. זהו, ואז ניצל. ככה היה עם רבי סמלאי בקסרין. כך אומרת הגמרא. אז אומרת שני הפסוקים. הרב בן ישחי, עליו השלום, תפתח פרשת פנחס. זה הפרשה שלנו. פרשת השבוע. בשנה שנייה הביא את ההלכות האלה, ועוד כמה הלכות שנוגעות לענייני שכחה, והביא שמה שאם דווקא מתי הנשים האלה יכולות להזיק, לא שאחת עומד כאן וכאן זיגזג, אלא בשורה אחת, מכוונות זו ליד זו, בשורה אחת. ואתה עובר, ממש זה נקרא ביניהם, זה לא טוב. אבל אם אחת עומדת, נגיד 20 סנטימטר קדימה, והשנייה 20-30 סנטימטר אחורה, אין בעיה. כאילו אתה הולך באלכסון, מקרה כזה מותר, כי אחרת לא, אין לזה סוף, אתה הולך בשוק ויש שם אישה מפה, אישה מפה, ואתה הולך נכנס לסופר, רוצה לקנות ומהר וואלק מה יהיה ואלה עומדות אחת בטלפון, אחת ברשימה, אחת שואלת את בעלה איפה המוצר הזה, איפה המוצר ההוא ואין לדבר סוף. מה תעשה? מקרה כזה הוא אומר שהן לא עומדות באותה שורה, מותר לך לעבור. עכשיו הביא עוד כמה. ועוד דבר, דווקא אם אתה לבד. אבל אם יש איתך הבן שלך, או אפילו הבת שלך, או חבר שלך הולך איתך, אין בעיה. פה אין בעיה. וכן, שהן עומדות באותו מפלס, אבל אחת עומדת למעלה, ואחת למטה, אין בעיה. האמת שאותו דבר באוטובוס, נוסעים באוטובוס, ואתה עובר. בדרך כלל, הכיסאות באוטובוסים, הם לא מכוונים, זה זיגזג. תמיד אתה תראה, שמים ספסל אחד, ומול, באמצע שני ספסלים שממול. וככה, זה הולך אחד כך ואחד כך. אז זה לא ממש באותה שורה, זה לא סימטרי, אין בעיה. וגם אם זה סימטרי, למשל יש אוטובוסים שהם ממש אחד מול השני, אבל כיוון שהם יושבות, ויש להם גם משענת, מחיצה ביניהם, יש מקום להקל. בקרה כזה, יש מקום. אתה רוצה, תאמר את הפסוקים גם, עוד יותר טוב. אבי שלום על ישראל. היה הרב רבי יוסף חיים זוננפלד, היה רב בירושלים, נפטר לפני קרוב ל-80 שנה. הוא נולד בתחילת המאה הקודמת. כתב שאלות ותשובות, צלמת חיים. והוא נכנס הרבה לתוך הנושא הזה, באורך וברוחב. כל הפרטים שם, והרבה סומכים עליו. שם מסימן עין והלאה, כל סימן כתב איזה פרטים בנושא הזה. הוא הרב סלמת חיים כותב שאם יש איש ואישה הולכים בדרך מותר, אומרת, הם לא עומדים. נגיד, אני אומר, אני הולך מפה. ומולי, בדיוק מגיעים כעת זוג. והאישה באמצע. עכשיו יוצא של איזה כמה שניות האישה היא ביני לבין בעלה, או לבין איזה איש שאיתה, אני לא יודע אם הוא בעלה או לא, לא ראיתי תעודות. הוא אומר, אין בעיה. למה? כיוון שאנחנו לא באותו קו. הם הולכים לכיוון זה, ואתה הולך לכיוון השני. אז כל מה שאסור, שהולכים באותו כיוון ובאותה שורה. אבל שזה לא אותה שורה, לא יפחד. לא יהיה ניזוק. כך הוא כותב. וכן, דווקא אם הן עומדות, למשל שתי נשים עומדות, אבל שתי נשים הולכות, ואתה אין לך אפשרות אלא ללכת ביניהם, אומר במקרה כזה, יהיה מותר. כי מה שהגמרא דיברה, שאסור, משכח תלמודו, ויכול להיות ניזוק, שהנשים הן עומדות, ואני עובר בין שתיהם, זה אסור. אבל אם הן הולכות, במקרה שהולכות, זה יהיה מותר. ועוד, הוסיף עוד טעם משלו, מעניין. עוד סימן מיוחד כתב. שכל הטעם של הגמרא שדיברה שזה אסור, מפני שהם היו עושות כשפים. בזמן התלמוד היו עושות כשפים. אבל היום הוא אומר, מה זה היום? לפני 100 שנה הוא כתב את התשובה שלו. היום הוא אומר, אין כשפים כבר. מחשפים, לא פועלים. לא דיבוק ולא כשפים ולא כלום. אז... לכן אין מקום לחשוש, לא צריך לחשוש. היה מעשה, סיפר לי אבא עליו השלום, עם רבי יעקב חיים. רבי יוסף חיים עליו השלום נפטר בן 75, והלך לעולמו. השאיר בן יחיד, היה רבי יעקב חיים. תמיד חכם עצום היה, אבל שקט ונוח, והוא היה הנשיא של הקהילה, וכל ה... ישיבות והתלמודי תורה היו תחת חסותו, לא היה כמו היום עמותה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא, כולם תחת יד הרב והכסף ביד של הרב, ואם לא את הכסף הוא לא נהנה מזה כלום, והוא היה נותן להם מזכורות כל ראש חודש, זה היה התפקיד שלו. מאיפה היו מביאים הכסף? אנשים עניים, לא היה להם, או עשירים היו תורמים, הוא היה מה שכתוב בכל הפוסקים, תראה, מסה גבילה. מה זה הגבילה? היו עושים על כל קילו בשר, נגיד לירה מס. וזה היו באים, יודעים בדיוק השוחט, או הקצב, כמה פרות שחט היום, כמה עגלים, כמה כבשים, לפי מספר הקילו שהוא מחר, כך מביא, מעביר את הכסף לקופת הקהל, ומזה היום שלמים עבור החזנים, עבור המורים, עבור הרבנים, עבור כל ההוצאות שיש לקהילה. וזה היו מחזיקים את הקהילה. אז ככה היה. אז הוא נפטר אביו, הבן איש חי, והוא היה יושב, והוא בעיניים לא היה רואה טוב. אבא עליו השלום היה בגיל 9 שנפטר הבן איש חי. ואז, בגיל 10, התחיל ללכת אליו בצהריים לבקר אותו. הוא אהב אותו. נהיה ביניהם קשר. והיה מבקש ממנו, תביא לי ספר פלוני, תביא לי ספר אלמוני. אבא היה צריז, עולה, מדלג על הערים, מקפץ על ודפים, מביא לו את הספרים, יושב, פעמים קורא לו גם. הוא היה שמח. יום אחד היה צריך ללכת לאיזה שמחה. הייתה בבית הכנסת, בר מצווה, מה היה בר מצווה? עושים בית הכנסת, ביום. ומה? מביאים את הרב, הוא מניח תפילין לילד. ככה היה. הוא הנחת תפילין, זה הרב מניח לו את התפילין, שילמד ומזהיר אותו. כאן צריך להיות ביד, כאן צריך להיות בראש, ככה צריך לעשות, פה עומדים, פה יושבים. אז הלך איתו. הלך איתו, אומר, בדרך, הגיעו לגשר. למה? שם בבגדד, זה הולך על נהר החידקל. עוברים מעל החידקל. לאמצע העיר. החידקל עובר למטה, ויש גשר מלמעלה. והגשר הוא יחסית לא רחב כל כך, בוא לא נגיד לא צר, אפשר ללכת 4-5 אנשים, זה בסדר. אבל עמדו שתי גויות מחסמם, ואחת אומרת לשנייה, הנה החכם של היהודים, בואו נשאר נעמוד פה ונזיק לו. והוא, אנחנו, את מפה ואני מפה, ונזיק לו. הוא כנראה הבין, ראה מה שקורה, ואמר איזה פסוק, לא יודע איזה פסוק אמר. אמר איזה פסוק, אחת מהם ישר החליקה ונפלה לתוך החידקל. עד עכשיו לא מצאו לא גופה ולא כלום. והשנייה נפלה שברת האף. אז כך עשה, היה איש קדוש. ועבר, עבר. היה איתו גם מעשה פעם, רבי יעקב חיים, בנו של הבן איש חי. היה איתו מעשה, היה לו קרובים שלו מצד אמו, משפחת גבאי, הם היו בהודו. בהודו הייתה קהילה של יהודים מבגדד, קהילה גדולה. לרעלה מ-20 אלף משפחות. ידוע עד היום הודו, יהודי הודו הם שלושה סוגים. יש היהודים העיראקים, יש היהודים הקוצ'ינים, זה המקום שלהם, ויש בנין ישראל. אלה פעם שבו אותם הגויים בספילה, והם התחתנו רק ביניהם. הגויים נידו אותם, והיהודים לא רצו להתחתן איתם, כי חששו מממזרים, והיה איתם בעיות פה לפני 50 שנה, אני זוכר הייתי ילד, היה הפגנות גדולות, כי הרבנות לא רצה להתיר אותם, סוף דבר ישבו הרבנים הגדולים, הוציאו ספר שלם, כל אחד כתב פסק, והתירו אותם לבוא בקהל. הם נקראים בנין ישראל. ולשון הקודש, בני ישראל, כד בני ישראל. התירו אותם. אז אלה היו בפני עצמם. טוב, יש רב עובדי עדיי הבא להשכיל עבדי, כתב תשובה על זה. הרב יצחק ניסים, הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג, היה רב ראשי לישראל, ועוד כמה מגדולי ישראל, כתבו על זה פסקים, חקרו ודרשו, ובסוף התירו אותם לבוא בקהל. אז הוא נסע להודו אצל הקרובים שלו, דודים. אמר להם, אבל אני רוצה חדר לבד, מקום לבד, שקט, שאני אלמד שם. למה? כי הוא היה קם בחצות, אומר תיקון חצות. אני לא רוצה להפריע לבני הבית, וגם רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה להתפלל, רוצה לכוון בתפילה. שלא תיכנס איזה אישה, איזה מישהו יפריע לו, אנשים מבקרים, לא רוצה תרדות. אמרו לו, בסדר. אז הוא נסע לאיזה שבוע, שבועיים, וגם היה פוסק להם הלכות. אני ראיתי פעם קונטרס שלו בכתב יד, הם היו שולחים לו שאלות כל חודש, חודשיים, כל מיני שאלות שהיה להם. בהלכות ספר תורה, בהלכות תפילין, בהלכות בשר בחלב, בהלכות תערובות, בכל מיני, בהלכות טהרה של האישה, ועוד הלכות תפילה, שולחים לו, והוא עונה להם תשובות קצרות. מה כן, מה לא. ככה היה עונה להם. גאון גדול היה. אז הוא ישב שם, חדר, חדר גדול, יושב, וסגור בלילה, יושב לומד, אז ישן בתחילת הלילה, שעתיים, שלוש, תעורר לפני חצות, נתן ידיים, בערך ברכות השחר, קום מתכונן להישאר ער. ובא להגיד תיקון חצות, והנה יושב על הארץ, שם החצלת, בא להגיד תיקון חצות, הוא היה איזה באה בתוך החדר. איזה גדולה, שמנה, מאיפה באה האיזה הזאת? הדלתות נעולות, חלונות סגורות, מאיפה? זה הבין שזה כנראה שדים או מה או מחשפים, מיד קרא איזה פרק, מתה האיזה. אז ידע שזה כישוף. מה מתברר? היה שם באותו אזור גר הינדי. הינדי אחד, יענו מהשבט ההינדים, מאמינים בעבודה זרה שלהם, והם, הוא ההינדי הזה המחשף, שלח את אשתו בדמות איזה. ונכנסה מעבר לדלת הנעולה. איך נכנסה? מעשה שדים. שדים הכניסו אותה. והוא הרג את האיזה, אז מתה אשתו. זה חיכה שעה, שעתיים, והאשתו לא חזרה. צריך לחפש אחריה, בלילה, שולח לחפש. והנה, בעלי הבית, באו גם דפקו אצלם, הייתה פה האישה, לא הייתה, אז הם נכנסו לחדר של הרב, דפקו בדלת, אפשר להם להיכנס, נכנסו, ראו, עיזה מתה, הבינו ישר. אמרו לו, הרב, הרגת את אשתו של המחשף. מה, אני הרגת עיזה, לא הרגתי אישה. אמרו לו, לא, אבל זה כישוף. מיד אמר להם, אם ככה, זה סכנה. הרז את המטלטלים שלו, מיד עבר לכפר אחר, ומשם חזר לבגדד. פני שהוא חיפש אשתו ורצה להרוג את הרב, כי הוא לא היה עושה חשבון. משתמש אשר בשמות הקודש, או באיזה פסוקים, עניש וקטיל. אז לא זה, ככה היה איתו. אז נחזור לשאלות שלנו, שאלו מה עם גויות? הנה, אלה היו גויות, והוא לא רצה לעבור ביניהם, כי הן מסוכנות. למה? יש תשובת מהרשם. המהרשם דן בחלק ד', סימן קמח. דן, אם הן גויות, אם הן מזיקות כמו יהודיות או לא. הוא לדעתו גויות כאילו יותר קל. בסוף כותב שכדאי להחמיר. ויאמר את הפסוקים. אבל הנה, לנו יש מעשה כאן לפנינו, מעשה רב. שעד רבה, בגויות זה יותר חמור. לכן גם גויות יזהר לא לעבור בין שתי גויות. אבל עוד פעם, כשהן עומדות בצורה סימטרית, בקו ישר, אבל הן לא עומדות בקו ישר, קו אלכסון, או אחת כאן ואחת כאן, אין בעיה. וכן, כמה צריך שיהיה מרחק? אם יש לך 400 ביניהם, זאת אומרת, הן יכולות להזיק אם יש ביניהם פחות משתי מטר. או אתה הולך קרוב בתוך שתי מטר לאחת מהם, מימין או משמאל, זה לא טוב. אבל כשיש מרחק 400 בינך לבינם, או הם ביניהם, שטן ביניהם, יש 400 באמצע, אין בעיה. לכן במקרה כזה, יש מקום להקל. כך כתב גם עליו השלום הבן איש חי, שם בפרשת פנחס. מה שאלת?
שמעתי איזה רב שאמר שיכול לקרוס את האוזן.
אחד אמר אפשר לסלסל את הפאות. ומישהו אמר יחזיק את השפם, ואם אין לו, אז יחזיק ננשוך את השיניים. תפסיק עם הקשקושים האלה. מהגמרה, זה עושים צחוק מהגמרה? נו. טוב. בסדר? כן. לא שמעתי? תדע, הספר שהזכרת, אסור לסמוך עליו. יותר מחצי שטויות יש שם. ושקרים. אל תסמוך על שום ספר של סגולות. אנחנו מדברים נטו הלכה. הנה אתה רואה, כל הלכה מביא לך מי כתב מה. זה דברי הגמרא בשתי מקומות. מסכת אוריות י' ג', מסכת פסחים קוף י' א'. מישהו יכול לשנות משהו? חס ושלום. מה רצית עוד לשאול? אני לא שומע, ש... מה הוא אומר? יחזיק מה? יחזיק בגד, אחד אמר יחזיק מקל, אחד אמר יחזיק עציץ. כל אחד הביא משהו. כן, כן, כן. לא יועיל שום דבר. תיקח איתך איש, ילד, ותעבור. או אל תעבור כשהם באותו קו. עכשיו, מה דין נערה או קטנה? שאלנו. אז התשובה היא רק באישה, כי בגמרא כתוב אישה. אישה זה מגיל 12 ומעלה. יש רצו לומר דווקא נשואה, או אפילו גרושה, אלמנה, זה לא טוב. אבל אישה רווקה שלא התחתנה אף פעם, יש מקום להקל. אבל הגמרא לא חילקה. הגמרא אמרה אישה בין שתי נשים, סתם שתי נשים, זה הגיעו לגיל בגרות, אחרי 12 וחצי, יש לדין אישה. והרב חידן נתן לנו סימן, נקבה. מה ראשי תיבות נקבה? נון נערה, קוף קטנה, בית בוגרת, היי זה אישה, היי של אישה. מה הגדר? עד גיל 12 קטנה, ככה התורה אומרת. 12 עד 12 וחצי זה נערה, מתחילה להביא סימני נערות. אחרי 12 וחצי רוב הנשים יקראו בוגרות, ועוד סימנים של בוגרת. אז זה יקרא בוגרת. אז אחרי 12 וחצי לכולי עלמא אין מקום להתיר. שמיים קרובות, אומר קרובות, אם קרובותיו כגון עם אמו אחת מהם, או אשתו, או אחותו, או ביתו, אלה ארבע קרובות. אמו, אחותו, אשתו, ביתו. אלה נקיים בשר מבשרו. זה אין איסור. רוב הפוסקים כתבו, אין איסור. מאיפה הראיה? רבי ידעיה פניני, היה מהראשונים. הוא כותב, שתדע, שכל מה שאמרנו שאסור, זה מטעם הרהור, שמייבוא להרהר. אבל אדם יערער מהלך אותו, רוב העולם לא. ביתו, חס ושלום. אשתו, מה שייך הרהור. וכן אמו, עד באלה לא שייך, כיוון שלא שייך הרהור, כך כותב בדעיה הפניני. אז זה כל הטעם מטעם הרהור. כתבו לפי זה, אם אחת מארבעת האלה נמצאות איתו, הולכות איתו, עכשיו קורה שאדם הולך למשל לחתונה, או הולך לאיזה אירוע, ואשתו איתו, ופתאום באה אישה מהצד השני, אין חשש. או הולך עם אמא שלו, מלווה אותה לאיזה מקום, אין חשש. או עם ביתו, לוקח אותה לגן, נכון? אז אין מקום לחשוש. אבל שאר נשים, ואפילו קרובותיו, אחיינית, בנות דודנית וכדומה, זה לא, לא יעשה כאן. עכשיו הסעיף השני שהגמרא הביאה, פת אפויה. מה קורה עם פת אפויה? תראו, לכן אני אקדים ואומר, שימו לב, שיש הבדל גדול בין הלחם שאכלו בארצות המזרח, הלחם שאכלו בארצות אירופה ורוסיה. הלחם של ארצות המזרח זה או פיטה או אשתנור, הוא אפוי. אפוי משני צדדים. יש כל מיני שיטות איך היו מדביקים את זה בתנור. גם בזמן התלמוד ככה היה. יש היו מניחים אותו על הקרקעית של התנור, כמו הפיטות, ואחר כך עם המרדה מוציאים. ויש שהיו מדביקים אותו, כמו אשתנור, מדביקים אותו בכותל של התנור. ואז יוצא הפת, יוצאת אפויה. לפעמים הוא ממהר להוציא אותה, יוצא פת, חצי אפוי, חצי... זה על זה אמרו, שיהיה פת אפויה, ולא יצא בצק. כי אם יוצא בצק, זה נהיה טיפש. בפרט ילד שיוכל את זה, לא יחכים בתורה. אתה רוצה שיחכים בתורה? תדאג שיהיה הפת אפויה. מאיפה הראיה? הראיה מהגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין הביאה מעשה. רב אשה היה ראש ישיבה, פורסם. הוא היה מחותמי התלמוד. מי חתם את התלמוד? שלושה היו. רב ענא, רב אשה, מי היה השלישי? משה? מה רבי יוחנן? מה שמוכרים לך אתה קונה. מה זה? רבי יוחנן כתב תלמוד ירושלמי. זה לא קשור בכלל. תשתוק, תגיד אני מתנצל. אתה מתווכח איתי עכשיו. רבי יוחנן, אני רוצה ללמד אותך פעם. מותר לי. זה התפקיד שלי. רבי יוחנן, הוא כתב תלמוד ירושלמי. הוא היה בתחילת האמוראים. איפה? 400 שנה לפני רב אשה. הוא למד אצל רבי יהודה הנשיא. והוא כתב תלמוד ירושלמי. והיה תקיף. תקיפי ערד ישראל. אבל בסוף התלמוד בבלי בא רב אשה, חברו רבנה, ואז יחד ישבו וכתבו את כל התלמוד וחתמו אותו. ולכן הרמב״ם כותב, אחרי רב אשה, אם יבוא מישהו ויגיד לנו, ככה אמר אביי, ככה אמר רב פפא, ככה אמר רב זווית, לא נשמע לו. כי זה לא מוזכר בתלמוד, אנחנו לא מקבלים. זהו, נחתם התלמוד. אז הוא רב אשה עליו השלום, הגמרא אומרת, היה מלמד תורה. חינם, לא היה מקבל משכורת, נכון? וולבו לא היה לו. ואפילו לא BMW. אז הוא רב אשה היה מלמד, ואיפה למדו? מסכת סנהדרין. והיה שם פרק חלק, כל ישראל שהם חלק לעולם הבא. המשנה הבאה, באלו שאין להם חלק לעולם הבא. שם מובא שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. מהם המלכים? אחאב, נו? ירוב, מלכים! ג'חש. אחאב, ירובעם ומנשה. אלה שלושה מלכים, אין להם חלק לעולם הבא. וארבע אדיוטות, הכוונה, הוא רק יפריע. ארבע אדיוטות, הכוונה, ארבעה אזרחים. וסימנם, תזכור, א', ב', ג', ד'. א', אחיתופל. ב', בלעם. הוא רק את בלעם זוכר. זה האדמור שלו. ב', זה בלעם. ג', גחזי. ד', דואג. אני חוזר. למה הוא הפריע? אז אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג. אלה אין להם חלק לעולם הבא. ומלכים, שלושה, שהם ירבעם בן נבט, חטא והחטיא את ישראל, השני אחאב מלך ישראל, ומנשה. הם עבדו עבודה זרה, וגם העבידו את ישראל עבודה זרה. אז הוא דרש על אחאב, מה עשה אחאב, הביא פסוקים, סיפר מה עשה. והנה נהיה ערב, כל היום 12 שעות הוא מדבר. בערב אמר, רבותיי, מחר נפתח במנשה חברים. אנחנו מדבר על חבר שלנו, עשה אותו חבר. חבר מן השורה, מנשה. מי זה מנשה? בנו של חזקיהו המלך. טוב, אז התלמידים הכינו את הסוגיה לדעת. אם יש להם שאלות בנושא, ולמדו טוב את הפסוקים, גם בספר ישעיהו, גם בספר מלכים. הרי אביו היה צדיק, חזקיהו. סבא שלו, מצד האמא, ישעיהו הנביא. אבל הוא רצח את ישעיהו. הוא הרג אותו. אין לו חלק לעולם הבא. טוב, והנה בלילה, רב אשה הולך לישון, הגמרא בסנהדרין אומרת, הנה בא אליו מנשה בחלום, הוא לא יודע זה מנשה. הוא רואה איזה מישהו ככה, לבוש יפה. אומר לו, אתה רב אשה? אומר לו, כן, אני רב אשה. אמר, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, כן. אמר לו, שבוצעים המוציא בכיכר, מאיזה צד בוצעים את המוציא? אמר לו, אני לא יודע. מאיפה שיבוא? אמר לו, יש צד מסוים, כיוון מסוים. אמר, אני לא יודע. אומר, דבר כזה פשוט אתה לא יודע, אתה קורא לי חבר שלך? אז הוא הבין שזה מנשה. ועונה לו, לאו חברך ענה, ולא חברה דאבוך ענה. אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? אני אבקש סליחה, תגלה לי, ואני מחר אומר את זה בית המדרש בשמך. אמר לו, שלוש מילים, מאיך דקדים בשולה, איפה שהפת נאפתה הכי יפה, משם בוצעים את המוציא. שמע את זה, שמח מאוד, אמר לו, רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה? מי אומר, אבל ש? אמר לו, כן. אומר, תראה, כזו תורה יש לכם, ואתה איך עבדת עבודה זרה? הרי הגמרא אומרת שמילא את ירושלים, הפסוק, מילה ירושלים, פה לפה. מה זה פה לפה? שני פירושים בגמרא. פירוש אחד, לא היה רחוב בירושלים, שלא היה שם עבודה זרה. שמי שנכנס צריך להסתחבות ולהיכנס. ככה עשית. ודבר, פירוש שני, שהרג את ישעיה הנביא, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פה לפה. לא היה כמו ישעיה, אחרי משה רבנו, לא היה נביא לישראל כמו ישעיה. אמר לו, אתה יודע איזה יצר הרע של עבודה זרה היה אצלנו? אם אתה היית בדור שלי, היית מרים את הגלימה שלך ורץ להשתחבות לעבודה זרה. עד כאן המעשה. ולמחרת, באמת רב אשה סיפר את המעשה הזה, ויש לנו הלכה. שעכשיו אני בא לקחת כיכר לעשות המוציא, לא משנה בחול או בשבת, אני בוצע מאיפה שקדים בשולה. וכן אתה לוקח פרי, רוצה לאכול אותו. לפעמים הוא קשה. לפעמים יש פרי חצי רקוב. לפעמים הוא בשל יותר מדי. תיקח את הפרי הממוצע הכי יפה, הכי מבושל באמצע, אותו תברך עליו. והפוסקים כתבו שיש הלכה. עכשיו אם מישהו הביא צלחת של אגוזים או הפרסקים שזפים, מחלק לנו לאכול. לא יפה שאני אקח את הכי יפה. זה רעבתם. תיקח את האמצעי. אבל אם אתה רוצה בשביל ברכה, מותר לך לבחור את הכי יפה, בתנאי שאין אדם גדול ממך שמה. מרשים לך, מגישים לפניך את הצלחת, תיקח את הפרי הכי יפה, ורח עליו בשביל שהברכה תחול על פרי הכי יפה. וזה למדנו מפה, מהעניין הזה. אז הנה ראיה לפת, מי הביא את הראיה הזאת? הרב יערות דבש, רבי יונתן אייפשיץ. על הגמרא באוריות עוד ג' שאם אדם רוצה להיות חכם בתורה ולזכור את התורה ולא לשכוח, ייזהר לאכול פת אפויה. עכשיו זה לא רק בשעה ברכה, בכלל באופן כללי יוצא לפי הגמרא הזאת לא טוב לאכול בלינץ' שעושה את האדם פטטס. אין לו שכל אחר כך להבין תורה, אלא תאכל לחם אפוי. זה הסיבה שהספרדים אף פעם לא עשו לחם לא של אנג'ל ולא של ברמן, רק שלא יכעסו עליי עכשיו. למה? בפנים הכל בצק. אז זה לא אוכל, לא לחם זה, אבל פיטה או אסתנור או כל דבר אחר שהיו עושים בבית, זה אפוי. אתה אוכל אותו, אתה מחכים בתורה. והגמרא אומרת שהם משיבים הלימוד. מה זה משיבים הלימוד? רש"י הסביר שאם הוא שכח, זה מחזיר לו את הזיכרון. עכשיו נגיד למדת איזה סוגיה, ואני לא זוכר מה זה היה, באיפה ופרטים. תאכל לחם אפוי, והזיכרון יחזור לך. המארשה כתב אחרת, אותו דבר. ישמור לך שלא תשכח. אז אם כמו רש"י שכותב שיחזיר את הלימוד, אם כמו מארשה שאומר מראש ישמור לך את הלימוד, אז וגם הגמרא ממשיכה ואומרת, האוכל פת פחמים. מה זה פת פחמים? אז רש"י מסביר, פת האפויה על גבי גחלים. זה הכי טוב. כמו פעם התימנים, איך היו אופים, עושים גחלים בבית, בקיריים, ולמעלה שמים טס, לעליו את הלחם, ואז הלחם יש בו, זה אפוי, אפייה ממש מלאה כמו שצריך, ואז יוצא חכם בתורה. כן. עכשיו, מה רצית מהסבתא? לא הבנתי. סבתא שלי? עליה שלום, אתה יודע כמה זמן היא נפטרה? 50, רגע, אני אגיד לך בדיוק כמה. 60 שנה היא נפטרה. 65 שנה נפטרה. כן, אז אני אגיד לך, היא שומעה פעם את הדרשה של הבית ישחי, שאמר שצריך לאכול, הביא את הסוגיה הזאת, והילד יהיה חכם. מה הייתה עושה עליה שלום? הייתה בכל לילה, הייתה בתחילת הלילה, עושה בצק. ושמה אותו, מכסה אותו בשמיכה, ובסביבות 4 לפנות בוקר, תופח. הרי צריך שהבצק יתפח. אחרת לא יצא לחם, יצא פטטה. אז יוצא לחם, לוקחת אותו, מסדרת אותו על המגש, וגם צריך לחכות עכשיו עוד חצי שעה, שיתפח, ומחכה. מנתיים הם קמים, הולכים לבית הכנסת, הסבא ומורבי היה ילד, בגיל 6, לוקח אותו איתו לבית הכנסת, הולכים, והייתה לוקחת את המגש, שמה על הראש שלה, מגש כבד, מנחושת. ויש שם איזה עיגול של ריפוד כזה מתחת על הראש, והולכת לתנור, הפורן, נמצא שם בקצה הרחוב, תגיד 200 מטר הליכה. כל הדרך הייתה אומרת, ריבונו של העולם, יהי רצון שהבן שלי סלמן יהיה גדול בתורה, ויחכים בתורה, ויהיה לו חשק בתורה, ויזכור את התורה, ויחזור על התורה. ובא על האופה, נתנת לו, היה עולה גרוש לאפות את המגש הזה. אבל אומרת לו, תעשה טובה, שים את זה קצת יותר בתנור, אבל בצד, לא איפה שהאש. למה? ליד האש זה נשרף. ויוצא חצי בצק, חצי שרוף. תבדוק את זה ותראה. גם היום, בתנורים של הפיתות זה ככה. אבל אם אתה שם את זה בפינה, שם זה מקבל חום, מהחום של התנור, זה נעפה אפייה טובה. אז יוצא ככה אפוי טוב. תן לו עוד חצי גרוס כל יום, מחשיש, כדי שייתן לה בת אפויה. וככה הייתה מביאה, הוא היה חוזר מבית הכנסת, הוא אומר, הנה הבאתי לך דחם אפוי, ואוכל, יושבים אוכלים. ולכן זה דבר חשוב מאוד. הגמרא אומרת שמה, לכן יזהר לא לאכול פת לא אפויה. פת לא אפויה, שוכח את הלימוד. כך הביא הרב אפשטיין בערוך השולחן, עליו השלום, בסימן ב', באור החיים סימן ב', שאם הלחם הוא יוצא כזה חצי בצק, אוכל אותו, נהיה טיפש, מטמטם את השכל. לכן אדם יחפש תמיד לחם אפוי. אפשר לתקן אותו. שים אותו על הגז, שים אותו בתנור קצת, וכשהוא חם, כך יאכל אותו. ואז הוא אכל דבר אפוי, ולא צריך לחשוש. אין חשש. ככה יעשה. ולמה? כי בזוהר הקדוש כתב שחיטה, חיטה אפויה, גם הגמרא אומרת חיטה אפויה, שאלו מה יש חיטה אפויה, וחיטה לא אפויה, אלא הכוונה לחם חיטה שהוא אפוי. זה מעלתו גדולה מאוד וחשובה ביותר. לכן כתב במסכת סוכה, אמר רבי נעזר, אין צדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבה. רש"י אומר, הוא נותן את הצדקה. הנתינה זה מצוות צדקה. אבל מה זה החסד? תורח. כמה שיתרח יותר. אישה עושה בצק ושמה בתנור. מה שיוצא, יוצא. זה לא ככה. צריך לתרוח שיצא פת טוב, פת טובה, אפויה יפה, כמו שיהיה, כמו שצריך. ולכן צריך להיזהר בזה. יש לנו היום, זה פטירת רבנו חיים בן עטר. זה לא בן עטר, האשכנזים המציאו לו בן. אבן עטר. עליו השלום, הוא למד תורה אצל סבא שלו. ונקרא על שמו, גם שמו היה רבי חיים בן עטר הזקן. למד אצלו תורה. ומה היה מנהגו של רבי חיים בן עטר הזקן? היה עובד עורק שטיחים. שבועיים היה עורג, ושבועיים עוסק בתורה. כל חודש. חצי חודש כך, חצי חודש כך. יום אחד, בחצי חודש הפנוי של החופש, בא המלך, יש לו חתונה. מלך מרוקו. הלך, שלח שליח לרבי חיים בן עטר, אמר לו, סגור. שלח אותו, איפה הוא? בית המדרש. אמר לו, לא, אני לא עובד. קרא לו המלך, מה אתה לא עובד? אני יש לי חתונה עוד שבוע. אני צריך שטיחים. אני צריך כל מיני מפות עם אריגה, והיה אורג רוקם איזה רקמה יפה, וכל העיר לא היה כמו. אמר לו, לא, אני לא עובד. אתה לא עובד? אני לא עובד תורה. אני אומר לך, תעבוד. אמר לו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא לעבוד. הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אמר, תזרקו אותו לגובה העריות. בסדר. זרקו אותו לגובה העריות. ולא נגעו בו. היו 7-8 עריות, כל אחד, וואו, וואו, וואו. אחד בא מאפריקה, אחד מזימבבואה, אחד בא מחבש, ואחד בא גם מטקסס. לא נגעו בו. והוא יושב, לומד תורה, והם רעבים. גם הוא היה רעב. הוא למד תורה. והנה, באו למלך, אמרו לו, תשמע, הרב של היהודים, זרקת אותו לגוב של העריות, לא נגעו בו. איך יכול להיות? עברו כבר כמה שעות, לא נשאר ממנו אפילו עצמות. הלכו לראות, הלך לראות, ראה אותו יושב לומד. והעריות מסביבו, כמו תלמידים, מקשיבים לרב. אומר לו, בואי נה, תצא מפה, די. אומר לו, לא, טוב לי פה עם העריות. הם לא מפריעים לי, לא מזיקים לי, לא עושים. אין פה פריימריס, אין פה סקרים, אין פה זה, אין תור לקופת חולים, אין לי שום דבר מבלבל לי את הראש, תשאיר אותי פה. אמר לו, לא, תצא, סליחה, אתה אדם קדוש. ואז העלה אותו, מאותו יום כיבד אותו כבוד גדול מאוד. הוא היה רבו של רבי חיים בן עטר. עכשיו, דבר פלא, הם היו 3 חברים. הסבא, איתו היה רבי שלום בוזגלו, זה מחבר מקדש מלך על הזוהר, והשלישי היה רבי אברהם אזולאי, סבא של סבא של הרב חידה. הכך, רבי חיים בן עטר עליו השלום, עלה לארץ ישראל, כניסה לירושלים הייתה חסומה, כי היה פה לא תקום פעמיים צרה, מגפת חולרה, אז היה אסור להכניס אנשים זרים, אז הוא נשאר בגליל. בשנתיים הסתובב בגליל, מתף קוף ב' עד תף קוף ד'. זאת אומרת, כמה שנים עברו, משה? אה? תף קוף ב' עד היום תף שין למד זן. נו, כמה עבר? מה 270? אני לא מבין איזה חשבון אתם עושים. אני כעת מפטר אתכם. 335 שנה. 335. לא ככה? אנחנו תשלז. התף קוף, יפה. אז 235 שנה, נכון? תף קוף זה 500. וזה 700, יפה. אז 255 שנה מהיום. ואז אחר כך עלה לירושלים. והוא כותב, נכנסתי לירושלים בחודש אלול, שהגעתי בקל נדרה ביום כיפור, פתחתי שערי ההיכל, ונדמה לי, ראיתי שערי גן עדן נפתחים לפניי. זה היה רבי חיים בן עטר. זכותו תגן עלינו. נר לכבוד רבנו חיים בן עטר, מי פותח? הא? 400 שקל כסף עובר לסוחר כנגד אונסקו. מחשמה וזכרם. אנשים נבהלים, מי זה אונסקו בכלל? כן, כמה אמרנו? 400. 400 פעם ראשונה. רבי חיים בן עטר, נו, תן איזה משהו. בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי עם, הם לומדיך באשרי העומדים על סודיך לבו שחוסן תומך ואורך 400 פעם ראשונה 500 פעם ראשונה כל הזמן הוא מחליף כן. תגיד לי המנורות של החשמל בבית אתה מחליף כל שעתיים או אין חשמל בכלל יש שם רק נרות כן. נו איפה הגענו? 500. 500 פעם ראשונה. 500. בר יוחאי עשה שיטים עומדים. לימודי אדוני הם לומדים. אור מופלא. אור אל קודם יוקדים. הלוהמה. בר יוחאי נזרת בגבור איילה תכוון על החיזבאללה ובמלחמת אש דתה שרה וחרב הוצאת משה נגד צורך נו איפה 500 פעם שנייה נו רבותיי יש שיעור אחריי נו, 500 פעם שנייה, 500, נו, נפולי עומד להרגש להתפוצץ, תיזהר, אל תיסע לנפולי. 500 פעם שלישית, 500, מה פה? הרב הגיע 500 פעם שלישית 500 זכה מי שברך אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב עושה לנו דמי שומו ברך וישמעו את השם הטוב אחר מתמנן ורבקה תהילה מתמנן זכה בהדלקת נר לכבוד רבנו חיים בן עטר זכות הצדיק תעמוד לו אני אדליק הגפרור ואתה תדליק את הנר והצדיק יתפלל היום על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא אתה רואה זה דולק בלי אש הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו יפר עצתם וקלקל מחשבותם ויאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, האריכו ימים טובים, בטוב ובנעימים, וחיים טובים ושרים. תודה רבה.